לא שגרתית המתגלית בבית מנוח בין מנוח ואשתו סביב איזשהו פסוק שנראה כאן כדגל ויעקב וילך מנוח אחרי אשתו, אבל למעשה הדבר שמבטא את כל פרק, את מה שנראה הדומיננטיות והאומץ והתקווה והאמונה אצל אשת מנוח מול מנוח. בעקבות העניין הזה, קצת אמרנו על זה, הלכנו בשלושה כיוונים, אבל אמרנו שנדבר היום על כיוון שאני רואה אותו ככיוון מקרבי בדבר הזה. ואני מזכיר, דיברנו על האפשרות שבאמת, האפשרות שמסבירה את הבעייתיות של שבט דן במרחב כאן. אנחנו נמצאים בתוך נחלת יהודה, ושבט דן יושבים שם באיזשהו מחנה פליטים. בתוך המקום על פי זה ייתכן שמנוח הוא איזשהו פועל שכיר שעובד אצל בעל האחוזות שיכול להיות אביה של סלנפונית שהיא ממשפחה חשובה ומיוחסת. דיברנו על אפשרויות שקורות במקרא כמה פעמים פער גילים בהתחלה בחלק הראשון של החיים הולך לטובת הבעל, בחלק השני של החיים ברוב הזמן הולך תמיד לטובת האישה, דבר שאנחנו רואים אותו גם אצל שלמה ושותיו, גם אצל יצחק ורבקה במידה רבה, ויתכן גם אצל מנוח ואצל אשתו. ודיברנו גם על אפשרות לראות את זה על רקע כמו אלקנה וחנה, שגם שם חנה היא דומיננטית, למרות שאלקנה הוא ודאי יהודי חשוב, מכיוון שזה שהאישה הקרה זה לא אומר שהבעל לא הקרה. ממילא יכולה להיות אפשרות שהאישה עומדת, מתפללת ויוצרת שיח עם הקדוש ברוך הוא, בעוד שהבעל קצת פחות, בגלל שיש לו ילדים משלו שיכולים להיות מאישה אחרת, וכל זה יכול להסביר את מה שקורה כאן. אבל אני רוצה ללכת בדרך שונה לגמרי בהסבר האירועים שלנו ומשמעות חלקם של הבעל והאישה כאן בדבר שלפנינו. ובמידה רבה אני רוצה להיות, כמו שכבר נשמע זאת פעם הקודמת, אני רוצה להיות לטובת מנוח. נגדיר את זה כך, כן? כלומר, להיות פה לטובת מנוח באימות הנסתר הזה הקיים ביניהם, וננסה לבחון את הדברים הבאים. הם יהיו קשורים, שוב, השאלה פה של כי אצל דבר המלכה על כל אנשים לחזות בעליהן ביניהן, זה לא כרגע מה שמעניין אותי. לא נמצא כרגע באווירה של פורים. אבל חושב שחשוב לעסוק בזה, מכיוון שלדעתי זה מפתח להבנת כל מעשה שמשון מתחילתו. וזה מחייב אותנו לחזור לתחילת הסיפור. לכך שמלאך השם נגלה אל האישה ואומר לה שיוולד בן, הבן הזה צריך להיוולד בקדושה, ולכן כבר עכשיו היא נאסרת ביין, שחר, טומאה ובדברים האלה. ונדמה די ברור מדוע האישה נאסרת בזה ולא הבעל, מכיוון ש מרגע שהזרע נובט ברחמה של האישה, כמובן העובר אוכל מהמאכל של אמו ולא מהמאכל של אביו. כלומר, יש כאן עובר ירך אמו, ולכן אם אנחנו רוצים שיגדל בקדושה מתחילתו, יש צורך להגביל את אמו באכילה. זה דבר שנאמר לה. היא מספרת את זה לבעלה, ואתה על תשתי, אומר, ביום אלי אינך הרב יולד את בן, ואתה על תשתי, אם שכב על תשתי כל תומן, כי נזיר לי מהנער מן הבטן עד יום מותו. בפשטות הדברים, מעבר לכמובן התייעצות פשוטה שיש כל פעם בין בעל לאישה ובין אבא ואמא פוטנציאליים, שלדעתי ההתייעצות הזאת לא רלוונטית כאן, ואני אסביר תכף מדוע, היא חייבת גם פורמלית, גם על פי כללי ההלכה, להודיע לבעלה שהיום היא איננה יכולה לאכול את הדברים הבאים. אין משום שמאכלה של אישה וסמכות בעלה, זה דבר שבא לידי ביטוי בראש ובראשונה בדיני הפרת נדר. כלומר, בעל יכול להפר נדר של אשתו, הוא לא יכול להפר כל נדר. הוא יכול להפר כמובן לדמי שבינו לבינה, וזה מסיבות ברורות, הוא יכול להפר מדרי עינוי נפש. זה בעצם החידוש. בעל יכול להפר לאשתו נדרי עינוי נפש, ואיננו יכול להפר לנדרים אחרים. וזה ברור מנוע. כן, כלומר, הבעל אחראי על התזונה במשפחה, אם כי היום זה אולי נראה לנו להפך, ובעל בהחלט יכול לדרוש שאשתו תהיה בריאה, שתהיה חזקה, שתהיה יפה, ולא שתעשה כל מיני דיאטות שלא לעניין. מהבחינה הזאת, כלומר, שמבחינת עינוי נפש, אולי בשביל דברים אחרים כן, אבל לא בשביל בריאות כן, אבל לא בשביל עינוי נפש. וכשהיא באה ואומרת לו שמכאן ואילך אסור לה לאכול דברים טמאים ואסור לה לשתות יין ושיכר, והיא צריכה דווקא דברים מסוימים, אז ברור שבדבר הזה היא צריכה להימלך בבעלה. ומנוח, בגלל הדבר הזה, רוצה לשמוע מה העניינים ולאן הדבר הזה הולך. אני בכוונה הוצאתי את זה כאן לנדרי נדר וסמכות הבעל על אשתו, והפקעתי את זה מדי מה שנראה לנו אולי יותר טבעי, וזה התייעצות של בעל ואישה לגבי השאלה מה יהיה משפט הבעל ומה עשהו. דבר שאולי היה טבעי ונכון בכל משפחה. וזה משתי סיבות משלימות. סיבה אחת, יש כאן עובדה שאי אפשר להתעלם, היא לא מספרת לבעלה את הכל. היא לא מספרת לבעלה את הכל. שני דברים היא לא מספרת לבעלה. אחד, כי נח הרב, היא יולדת בן ומורה לא יעלה על ראשו. אתה יודע שמורה לא יעלה על ראשו, כלומר שהילד יצטרך להיות לא מגולח שיער, אמנם נאמר כי נזיר אלוהים יענה מן הבטן עד יום מותו, אבל כמו שאנחנו יודעים גם מהגמרא בסוף מסכת נזיר, שמדברת, אז הנזירות שמשון זאת לא נזירות גמורה. איסור לאכול תמת, לא נאמר בנזירות, מצד שני דברים אחרים, כמו נגיעה באמת לא נאסרה לו. וזה לא בדיוק נזירות, והעובדה שמורה לא יעלה על ראשו, זה איננו מספרת למנוח. מכיוון שזה איננו קשור כרגע לנדר שלה, זה איננו קשור כרגע למגבלות האוכל שלה. דברים שיהיו בזמנו, ייתכן שבאופן עקרוני היא תספר לו את זה לי כשיגיע הזמן. כרגע זה דברים שמנוח איננו צריך לדעת ואיננו מספר את זה. הדבר השני, וזה כמובן הדבר המעניין ביותר שהיא איננה מספרת, זה מה שאומר לה המלאך, כי נזיר אלוהים יענה מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מהפלישתים. את הבשורה הגדולה הזאת שהבן יחל להושיע את ישראל מהפלישתים היא גם איננה אומרת. היא רק אומרת, ויום אני נח הרב יולד הבן, ואתה על ששתי המשכה ובחיל חלטומן, כי נזיר אלוהים יענה מן הבטן עד יום מותו. מה הפשר העניין? איך דבר כזה אישה לא מספרת לבעלה, על אחת כמה שבעלה אמור להיות אחי הילד, ברגע שהילד יבלד, מדוע שהוא לא ידע את זה? זה אגב מסביר הרבה מאוד גם את ההמשך. זה שבנוח אומר, מות תמות כי אלוהים ראינו, והיא אומרת, הוא חפש השם לעמיתנו, לקח מידינו עולם מנחה, ולא הרענו את כאל, כולל וחיית לא איש, מיינו כזאת, אמרנו, איך האישה כל כך מלאת אמונה, ואיך בעלה לא מגלה שביב מהאמונה והתקווה הזאת, אבל האישה ידעה דברים שמנוח לא ידע, זו נמדע, כן? היא ידעה את הדבר, הוא יחל להושיע את ישראל מיד פשטים, לא ראתה את העניין הזה של מות נמות כי אלוהים ראים. מנוח לא ידע על מה מדובר, הוא בכלל נשמע מופתע מכל העניין, מה יהיה משפט הנער ומה עשהו ומדוע. כלומר, מנוח נותר כאן בכל העניין הזה בחידה, ברור לו שקורה משהו, הוא איננו יודע מה. זה מה שלא קורה לאשתו. וכאן ממילא השאלה מדוע אשתו איננה מספרת לו את זה. והדבר הזה מתחבר לנו עם מקומות רבים, ואולי הדוגמה הטובה ביותר זה כמובן יצחק ורבקה. ורבקה ותלך לדרוש את השם, היום השם לה שני גויים מפתנך ושני אלומים, אם הרייך יפרד הוא לא מי לא מי אמץ ורב יעבוד צעיר. רבקה איננה מספרת את זה ליצחק. זה מפתח להבנת כל מערכת היחסים בתוך המשפחה. את הדבר הכל כך בסיסי הזה שנאמר ולאומי לאומי אמץ ורב יעבוד צעיר, רבקה יודעת ויצחק איננה יודע. אחר כך כל הסיפורים עם ויהי כי זקן יצחק וכולי ושאלת הברכות והרמאות, אני לא בא כרגע להסביר את כל המערכת המפותלת הזאת בין יצחק לרבקה, אבל ודאי שזה מהווה אבן בסיס. העובדה שרבקה ידע שאמר השם ורב יעבוד צעיר, היא לא אמרה את זה ליצחק. למה? אבל יש לנו דוגמות נוספות לזה. למשל מה שאומר רש"י, כאשר יוסף נמכר, כתוב ויבק אותו אביו, רש"י מסביר ויבק אותו אביו זה לא יעקב על יוסף, זה כבר נאמר קודם, יקרא יעקב סמלותיו, ויעשם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. חי ידעו ויקום כל מלאב וכל מותיו לנחמו, ונמאן להתנחם כי אמר כי ירד אמני אבל שאולה, ויבק אותו אביו, מסבירה שזה יצחק שבחר על יעקב. יצחק בחר על יעקב שהוא כל כך מסכן וכל כך אבל, והוא איננו, והוא חושב שיוסף נטרף. ואומר אשי יצחק ידע. כלומר, יצחק ידע בנבואה שיוסף חי. ולא סיפר את זה ליעקב. הוא לא סיפר את זה ליעקב. הוא בכה על יעקב, שיעקב כבר מתאבל, במקום ללכת לספר לו. למה לא סיפר את זה? מרשי. הקדוש ברוך הוא רוצה לספר לו. אני לא אספר לו. מה זה? הקדוש ברוך הוא רוצה לספר לו, אני לא אספר לו. עד איפה אתה הולך עם כאלה משפטים? אתה רואה מישהו שעומד למות ברעב, אתה לא תיתן לו אוכל, ואתה תגיד לקדוש ברוך הוא ירצה, ייתן לו אוכל. לא תשובה. זה הדבר. אלה, אני הבאתי כאן שתי דוגמאות, וודאי לא דוגמאות יחידות, שנבואה לא ניתנת להפצה לכל דורש. וידבר השם למשה לאמור. אז השם מסביר כל מה, וידבר השם למשה לאמור. הוא אמר את זה למשה כדי שיאמר. אבל דברים שהקדוש ברוך הוא אומר למישהו, באופן יסודי, זה דבר חסוי. וגם נבואה של נביא, באופן יסודי. למי שנאמר זה נאמר, למי שלא נאמר זה לא נאמר. ואדם לא יכול לקחת מעצמו ולהתחיל להפיץ דברים כאלה שנאמרו כנבואה, או גם דברים שנאמרו על ידינו. וממילא רבקה איננה מספרת ליצחק. הקדוש ברוך הוא אמר את זה לה. אמר את זה לה על ידי נביא, אומר שם רש"י. לא משנה אם הקדוש ברוך הוא אמר לה את זה ישירות או אמר לה את זה על ידי נביא, אבל הוא אמר את זה לא, הוא לא אמר את זה לא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד את זה ליצחק, הוא לא אגיד את זה ליצחק. היא איננה יכולה לספר. אני חושב שהיא גם חשבה שיצחק יודע. ברגע שנודע לה שיצחק לא יודע, אז זה כבר היה מאוחר להתחיל לשנות את התמונה, ואני לא בא כרגע לנתח את הסיפור בפרשת תולדות, שהוא סיפור מורכב. גם יצחק שידע איזה בנבואה לא סיפר ליעקב. הוא אמר, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לי, יכול היה הקדוש ברוך הוא להגיד לא, אם הקדוש ברוך הוא אמר לי ולא אמר לו, שיש הקדוש ברוך הוא סיבה להסיר את זה. הדברים ידועים. וגם כאן, כאשר האישה שמעה את הדברים, מה שהייתה חייבת לספר, היא אמרה, מה שלא הייתה חייבת לספר, היא לא אמרה. היא לא סיפרה את זה, ואז אנחנו מגיעים באמת לביתה למנוח אל הדברים, ואומר, בי אדוני, איש הילם אשר שלחת, איפה לא מדלם, ולא יודעים מה עושה לה, הר היו לה. אז כל מיני מפרשים הולכים פה בכיוון שאני, שלטעמי הוא בלתי נסבל, שאלה שם בא איש, והיה עם האישה, והשדה, והתייחד, והיא מותרת, והשואה, לא, אני לא יודע, אני לא שם כל הדברים האלה, אני יודע שכל הראשונים, ובעולם הישיבות דנים על זה בפרשת שבוע, מה הנושא העיקרי? מה הנושא העיקרי בפרשת בשלח? שאלה? מה? איך מרים ואנשים שרו הרי קול באישה זה, אז צריך להגיד שחיתופים, ובמחולו זה היה חיתופים כדי שלא לשמוע את הקול של האישה, זה היה בפרשה, ואם אני דרשן אז אני חייב להגיע לפרשת קורח, אז הנושא המרכזי שם היה שאשתו של און בן פלט הורידה את הכיסוי ראש ולא יכולו להיכנס לבית. די! עד שם, עד שם. גם כאן, אני לא רוצה להיכנס כרגע. השאלה הזאת היה שם ייחוד, ובגלל זה מנוח נעתר אל השם, והשם שם כולם שלנו את המלאך כדי שידע שלא היה שם ייחוד. תודה רבה. הוא לא ידע בגלל, הוא לא ידע מה קורה, הוא הבין קורה מה. לא היה לו שום מושג לאן. יבוא לו עד עלינו ויראינו מה נעשה לאן העולה. וישמע אלוהים קורנו, ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה, ויושב בסדר, ומנוח אישה עם מה. ותמאה אישה ואתה מצוות הגיית לאישה, ותמאה לה מנהי נראה אליי יש לבא ביום אליי, כלומר תבוא גם אתה. ורק המלך מנוח אחרי אשתו, ויבוא אל האיש ויאמר לו, אתה האיש אשר דיברת אל האישה ביום אני, ויאמר למנוח, אתה יבוא לברך, מה יהיה משפט הנערוע? כלומר, לאן זה הולך? מה פתאום? הנער הזה צריך להיות נזיר אלוהים. ואז המלאך שוב איננו חושף לפניו שום דבר מעבר למה שאמרה לי. היום אני זוכר שהייתי ילד לא ידעתי את כל הפסוקים האלה. ויום המלאך אמר אלוהים, אמר כל שם אמרתי לאישה תשמר, מה זה תשמר? יכול להתפרש בשתי צורות, נכון? מי תשמר או אתה תשמר? אני אומר גם למנוח, גם אתה צריך לשמר, ברור שהכוונה כאן, היא תשמר. כל שם אמרתי לאישה תשמר, לא תוכל, לא אתה. לא תוכל אלא היא, לא תוכל. גם אם שחר היא אל תז וכל דומה אל תוכל, כל השם סביתי היא תשמור, היא תשמור. הנור בעצם נמצא כאן בשמבוכה, הוא עדיין איננו מבין מה קורה, ואני מזכיר שכרגע המלאך הזה הוא על תקן של איש. כרגע המלאך הזה הוא על תקן של בשר ודם. אני מזכיר שהאישה אמרה, איש האלוהים נראה אליי. הוא אומר, הוא כן מלאך. כן, הוא אומר, אדם עוד מרשים, אתה אומר שהוא כמו מלאך, אבל עדיין הוא על תקן איש. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני, מאחסנה אותך ונעשה דבר יהודי זה, הרי. ויאמר מלאך אדוני מנוח, אם תעשה לי לא אוכל בלחמך, ואם תעשה עולה לאדוני תעלה. כי לא ידע מלאך מנוח, כי מלאך אדוני הוא, אבל כאן כבר יש רמז. אני לאכול לא אוכל, אם אתה רוצה לעשות דיזים, תעלה זה כעולה להשם. כלומר, אדם רגיל שמסמינים אותו לסעודה, זה לא מה שהוא אמור להגיד. כלומר, כאן כבר יש רמז. כלומר, מלאך הוא באיזושהי דרגת ביניים, בין ארוחה שאוכלים לבין קורבן שמעלים, אבל קורבן מעלים לאשם, זובח לאלוהים לכאורה, בלתי לאשם לבדו. אתה לא יכול להעלות עולות למלאכים, נכון? ומצד שני אתה לא יכול לתת למלאכים לאכול. שוב, אנחנו נכנסים כאן למחלוקת רש"י והרמב"ן, מה בדיוק קרה שם בסעודה. באוהלו של אברהם, האם הדברים ניתנו שם כקורבן או דברים ניתנו שם כסעודה, האם הם באו כאנשים, האם הוא ידע שהם מלאכים, אינני נכנס כרגע לשאלה הזאת, אבל כאן הוא כבר נותן לו רמז, מנוח עדיין לא מבין לגמרי את הרמז. היום המלאך מלאך עדיין מי שמרך כי יבוא דברך וכי בטוחה, כי יבוא דברך, כלומר אם אכן יוולד הילד כמו שאתה אמרת, אז נכבד אותך שאתה נביא. היום הלום על החדרה, למדת אישה לשמי, והוא פלי, וכאן מהנחה שמנוח הכיר את פרשת וישלח, ואת מה שקרה שם, כלומר, וישאל יעקב, היום הרגידה שמך, ויום הלום הזה תשאל לשמי, ויברך אותו שם, כלומר, היה אמור להתברר לו שיש כאן משהו כשרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, ותוכל, כלומר, שכבר מדובר על מלאך, כלומר, ניתנים כאן בינתיים רמזים. מנוח שומע בקולו, וכאן יש להניח שהוא כבר הבין שמדובר על מלאך. והעיקר מלאך ידיע עזים את המלחם היה לה לצור לאדוני ומפליא לעזות מנוח לאשתו רואים. כן, אולי זה כמו אצל גדעון שהוא שלח את קצה המטה שלו והבעיר את האש. אתם זוכרים ודאי אצל גדעון משהו כזה. והיא בעלות עליו מעל המזבח השמיים ועל מלאך עליו מלאב המזבח. מנוח ואשתו רואים את בלות בניהם ארצה, כלומר כאן יש לנו מראה שמזכיר מאוד את אליהו ואלישה, נכון? כלומר אליהו שעולה ברכב אש וסוס אש ואלישה מצעק אבי אבי רכב ישראל פרשיו ונופל על פניו שם. מנוח ואשתו רואים את בלות בניהם ארצה, הם הבינו יש כאן מראה של התגלות שכינה ונפלו על פניהם ארצה. ולא יעזב עוד מלאך אדוני לרעו אל מנוח ואל אשתו. אז ידענו מה, כי מלאך אדוני. כבר עלה בלהב האש לשמיים, והבין מה שקרה. כמובן, לא יש לנו מרדמות, כי אני אני רוצה לנתח את הסיפור כאן, לפני שמתחילים לפסוקים האחרונים, שהם כמובן קריטיים, וזה הפחד של מנוח מול האמונה והתקווה של אשת מנוח, אבל אני רוצה לנסות לנתח את הסיפור עד כאן. הייתי מחלק את הסיפור לאיש האלוהים ומלאך האלוהים. איש האלוהים נגלה אל האישה ואמר לה את התכנים. מבחינה הזאת מנוח רק קיבל את הדברים בכלי שני ואת הדברים הפחות חשובים. אז ידע מנוח כי מלאך השם. המעבר היה כאן ממראה של איש האלוהים למראה של מלאך אלוהים, זה בעצם הכל קשור במנוח ולא באשתו. כל השיח מתנהל לא לגבי היין והשכה והטומאה. השיח המתנהל בכל הדרגות במעבר מאיש למלאך, זה שיח שמתנהל בין המלאך לבין מנוח, שאין לו שם, שהוא לא יכול לאכול, שמנוח צריך להביא את גדי העיזים כדי להעלות אותו כעולה. הידיעה והתובנה הראשונית שאכן נדובה פה לא על איש אלוהים אלא על מלאך, כל זה מנוח. אז ידע מנוח, לא מנוח בשתו רבי יפלו את נהם ארצה, אבל אז ידע מנוח כי מלאך השם הוא. כלומר, כל הדברים האלה מיוחסים למנוח. אני מעריך שאם היינו בודקים את הדברים בחינת אינטליגנציה, אז אני מעריך שהאישה הייתה מספיק אינטליגנטית כדי להבין שאם קורה כזה דבר, אז מי שנמצא כאן זה לא איש של המלאך. נכון, אם מישהו עולה פתאום בלהב האש עולה לשמיים, אז בואו נגיד, כל אחד מאיתנו היה מסיק את המסקנה הזאת שדובר כאן על מלאך. אני מעריך שאז ידע מנוח כי מלאך השם הוא כמו במקומות רבים, זה משהו מעבר להיקש השכלי. כן, ומשהו שכבר יש בו יסוד נבואי. אני לא אומר שמנוח הפך להיות נביא, אבל הצד להפנים את העובדה שמי שיש כאן זה לא איש אלא מלאך, הפנמה פנימית, בואו נגיד, זה דבר, זה איזשהו יסוד שקשור ברוח הקודש. כאן הדבר הזה מתייחס אל מנוח. אני מעריך שההבנה של מנוח בעניין הזה והבנה במלאכים היא לא הבנה פשוטה. אני מעריך שהיא מופיעה, המקרא מדגיש אותה, והיא כאן הייתה ההבנה המקורית. שוב, אני לא מדבר פה על הגברים נגד אנשים כמו בפרק ראשון במגילת אסתר, לא זה מה שחשוב כרגע, אלא אני אסביר תכף למה ההדגשים שאני אומר כאן חשובים, וממילא איך אני רואה כאן באמת את תפקידו של מלאך השם. והייתי אולי משווה את זה שוב לרבקה וליצחק. רבקה הצליחה להרים על יצחק ולהביא לכך שברכת ויתן לך אלוהים ויתן לשמיים שמונה ארץ ניתן ליעקב ולא לעשם. זה מה שהיא רצתה. האם זה היה מוצדק או לא, אין לי להתבדר כרגע, זה לא שאני נתן את הפרק יותר לעומק, ואנחנו לא עוסקים כרגע בכל שהתולדות. אני לא בטוח שרבקה צדקה שם למה שהיא עשתה, אבל לא זה מה שמשנה. אני רק רוצה לעשות את ההבחנה בין רבקה שגלגלה את הדברים מבחינה מעשית ליצחק שברך את יעקב פעמיים. בעצם יצחק ברך את יעקב פעמיים. אני לא מקבל לברכה האחרונה, ברכה פה שלוש פעמים. כן? הברכה האחרונה ידועה. יקרא יצחק אל יעקב, איבר לבדו ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות נען, קום לך פדה נערם וכולי. ואל שדי יברך אותך ויעשיך וירדך והיית לי כאן עמים, ותן לך לבדיקת אוכל לכל זאתך איתך ולבדיקה את ארץ וגורך שנותן לי מגלב. זה הברכה השלישית. אבל לפני הברכה השלישית היו בעצם שתי ברכות ממש באותו סגנון שקיבל יעקב. מה שתי הברכות? ברכה אחת, כולם יודעים. ויתן לך אלוהים איתה לשמיים שמונה ארץ ברכות דגן ותירוש, עבדו חמים, ישתחוו לך לאומים וכולי, נכון? מה הברכה האמצעית שאני מדבר עליה? גם ברוך יהיה. כן, חשוב מאוד. כלומר, הברכה האמצעית שאני מדבר עליה, בן וייתן לך אלוהים לבן וייתן לך את ברכת אברהם, זה גם ברוך יהיה. מה ההבדל בשתי הברכות? יש כאן איזה, זה כאילו עניית אמן, אבל במה בא כאן לידי ביטוי גדול העונה אמן יותר מן הבא? אני אומר בלשון המליצה, במה זה בא לידי ביטוי? הראשונה
הוא יודע שזה יעקב.
אתה אומר שם, נכון, אני הייתי מבטיר את זה בשבילה יותר משמעותית מתחילתי. את הברכה הראשונה נתן לו מדעתו, את הברכה השנייה גם ברוך יהיה הוא נתן לו כבר מכוח רוח הקודש. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד ויאמר מי איפה הוא הצד צייד ויאמלי גם ברוך. ההבנה, זה קרה מעט הקדוש ברוך הוא, זה מעט השם הייתה הזאת נפלט בעינינו, אני חוזר בפנינו. בברכה השנייה כבר היה יסוד של התגלות. זה לא ברכה שעכשיו הוא נתן תמורת האוכל, אלא כאן כבר הייתה הבנה, רגע, הקדוש ברוך הוא בתוך התמונה, אני מאשר את ברכתך. כן, זאת הייתה המשמעות שלו. וגם כאן אני רוצה לעמוד, כלומר, על הצד הזה של ההפנמה, אז ידע מנוח כמלאך השם. זה הבדל אחד, שאני רוצה לדבר כאן בין מנוח לאשתו לטובת מנוח, אני רוצה לדבר גם על עניין נוסף. המלאך שנגלה אל האישה, כתוב, ויהיה מלאך השם אל האישה. אישה יושבת בשדה, ומלאך השם נראה אליה. המלאך בא בפעם השנייה, כתוב, ויעתר מנוח אל אדוני ויאמר, בי אדוני, איש האלוהים אשר שלחת, יכון עוד אליהם ויאמר מה נעשה לנער לבד, וישמע האלוהים בכל מנוח. כלומר, זה כבר, זה לא מונית שעצרה באקראי, אלא זו כבר מונית שבאה בהזמנה. כלומר, זה וישמע האלוהים בקול מנוח. מנוח התפלל, הקדוש ברוך הוא שמע בקולו ושלח מלאך, זה מקבל משמעות. ואני רוצה להבהיר לאן אני לוקח את זה. לאן אני לוקח את שתי הנקודות האלה במנוח, שנראות לי חשובות. שטח הביניים שבין מנוח לאשתו, אני מודה שאין לי כל כך מה לעשות. שטח הביניים זה העובדה שכבר המלאך נקרא בתחילה לאישה ואמר לה, אל תשתי עין ושכר ואל תוכלי כל שומעה. אחר כך האישה אמרה את זה למנוח, ואחר כך בא המלאך ואמר את זה גם כן למנוח. כל מה שאמרתי לאישה תשמר, מכל אשר יצא מגפניים לא תוכל, מהם שחרל דש, וכל אשר צוותיה תשמור. כאן בטייקו הזה שבין מנוח לאשתו, לדברים שאין לי מה לומר בהם, ולדברים שאני לא רואה בהמשך עד כמה הם היו משמעותיים, אני מעריך שהייתה להם משמעות. אני לא רואה לאן הם מובילים. אני רוצה להתייחס לדברים שבהם יש הבדל בין מנוח לאשתו. והאחד זה, ומורה לא יעלה על ראשו. אמרנו, רק האישה שמע מפי המלאך, מנוח לא שמע על זה בכלל. ומורה לא יעלה על ראשו. כלומר, שאלת השערות של שמשון זה משמעותי. אלעד, איש תיאתו יין, אנחנו לא יודעים על זה בהמשך שום דבר. איש לא נתן לו יין, הוא לא ניסה לשתות יין. כל היותר אנחנו יודעים, על פי המדרש, שפעם אחת הוא עקף את הכרם. כלומר, הוא עקף את הכרם כדי שלא להיכנס נימו, הוא הלך מסביב ושם הוא פגש את האריה, נחמד. אבל מעבר לעניין, לך לך, אמרי לנזיר, סחור, סחור, אז אין משהו. שאלת השערות של שמשון, כמו שאנחנו יודעים, זו שאלה. שאלת מפתח בשיפוש. השאלה הזו קשורה לאימו. ובמקביל לאימו היא קשורה אחר כך לבנילה. שם השאלה הזו עולה בצורה כבדה מאוד, ואני רוצה קצת להתייחס באמת לשאלת השערות. מנוח גם, לא מנוח, שמשון, שמתייחס אל נזירותו, לא מתייחס בשום מקום לאיסור, זה מתייחס בעיקר לשערות, וזה מה שהופיע לנו שם בהמשך, שדלילה מחליפה את האימא. נלמד את הסיפור שלא על פי הסדר, ופרק תזיין, פסוק תזיין, ראי כי הציקה לו בדבריה כל הימים, והתעלצר ותקצר נפשו למות, ויגיד את כל אמו, ויאמר לה, מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אמי, ומגולחתי ושם ממני כוחי, חליתי והייתי ככל האדם. תן לי לך, יגיד לה את כל ליבו, ותשלח ותיגע לסנף לשתים, ותאמר, עלו הפעם, כי יגיד לי את כל ליבו, ועלו עליה סנף לשתים, ויעלו הכסף בידה. ותשנם על ברכה, ותקרא לאיש, ותגלח את שבע מחלפות ראשו. ותך אליה נותו, ויעשר כוחו מעלה. ותאמר, פלשתים עליך שמשון, ויקץ משתו, ואומר, יסגף פעם ופעם, מהנהר, והוא לא ידע, כי אדונו יסר מעלה. שוב פלשתים, וינקו את עיניו, ויודו אותו עזתה, ויעזרו בנו שניים ויתוכן ואת העשורים, ויחל שיער ראשו לצמח כאשר גולף. חוזרים לשאלת השיער. שאלת השיער כאמור עושה רושם שמנוח לא היה מעורב בבכלל. כן? שאלת השיער, יש לנו כאן משולש, כן, שהייתי שם בקודקוד המשולש כמובן, והייתי קורא לזה השיער, השיער הייתי שם בקודקוד המשולש כמו אל שמשון, וכאן הייתי שם את שתי אנשים, כן? אם שמשון מנוח, וכאן כמובן דלילה, היא הכותב השני של העניין, היא הכותב החיובי. והייתי אומר, שתי נוחזות בשערו של שמשון, אחת מנסה לגדל אותו, ואחת מנסה לגלח אותו. כלומר, יש כאן איזשהו מאבק סמוי מאוד מאוד ברור, כן, בין החותנת לבין הכלה. לגבי שערו של שמשון. ושוב אני רוצה להגיד לפסוק ביום אני אצא גפה פעם מנהב, הוא לידע כי השם שר מעליו. זה מחייב אותנו באמת ללכת לפרשת נזיר ולראות מה קורה שם לפרשת נזיר. פרשת נזיר מחולקת כמובן לשלושה חלקים עיקריים, נזיר בתחילתו, אני עוד לא מדבר על הקורבנות, אבל נזיר בתחילתו זה כמובן איסורי יין, שכר, ענבים, חצונים, זק, הולכים כמובן בקצרה, איסורי תומת מת, והשיער. אלה הם שלושת היסודות של דיני נזיר עד שאני מגיע לקורבנות. קורבנות, זה עוד סיער. מה נראה לכם פה הדבר העיקר? אם הייתי עושה גם מזה משולש, מה הייתי שם בקודקוד העליון? למה לא את התומעה? אני רוצה להביא כאן פסוק מפתח בעניין הזה. זה ברור מהשאלה שלי, זה ברור מי. אני חושב שאני אתלב, זה בסוף, לא צריכים לדעות. אבל אני רוצה שנאמר, בואו נדבר לגבי היין, אני לא יכול להוכיח, אבל לגבי הטומאה אני יכול להוכיח. כן, כתוב וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, מה ההמשך? ותימי ראש מזו. כלומר, הטומאה איננה טומאת גופו של הנזיר, אלא טומאת מה? מה זה אותה? וזה עולה כמובן גם מכל ההמשך. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לגלה על שערותיו, הימים הראשונים ייפלו כי תמי נזרו, מה זה כי תמי נזרו? שערותיו, כלומר נזיר, מה זה נזרו של נזיר? שערותיו, או בלשון אחרת בתורה, כי נזר אלוהיו על ראשו. נכון? כלומר, הנזיר דומה מאוד לכהן גדול, וגם כהן גדול גם נאסר ביין וגם נאסר בתומת מת, ותומת מת כמובן כאן זה לא תומת מת של כל כהן, אלא של כהן גדול, הרי גם להביא ממו, להכיב ולהפותו ולהתאם עליי במותם, שזה הותר לכהן גדול, רק נאסר לכהן גדול, ומה שמקביל, עוסקים בזה עכשיו גם בסוגיה בגיטים, כן? מה שמקביל להציץ, זה השיער. מה שמקביל להציץ, פתחתה עליו, פתוחי חותם, קודש להשם, זה השיער. כלומר, נזיר איננו הולך עם ציץ, אבל הוא הולך עם שיער, והשיער הוא בעצם ראש נזרו. כאן נקרא, כמו שנאמר אצל כהן גדול, כי נזר שם משחד עליו, עליו אני השם, הכוונה לנזר, הכוונה כפת הציץ, הרי כאן משמש הדבר הזה השיער. השיער הוא עיקר, הוא עיקר הזה. והתומעה היא תומעת השיער. וממילא גם בהמשך, כשהנזיר מסיים את נזירותו, הוא מביא את הקורבן. אז מה, בואו נשאל, מה עיקר הקורבן? ללא ספק, זה ניתן לראות שם בפרשה, לא קשה לראות את זה, יש לנו שם כמובן חטאת. עולה שלמים, מה עיקר הקורבן? ללא ספק השלמים, זה גם עיל, כן? אל נזיר הוא הנקרא אל, והתורה אומרת עליו את כל הדברים, זה מקביל לקורבנות המילואים ולאל המילואים שבעצם מקבל כמעט את כל הדינים. ומה מיוחד אם כן באל הנזיר העניין שלנו? שמסיקים אותו בשערותיו של הנזיר, כלומר שמים את שערו של הנזיר על האש אשר תחת זבח השלמים. כלומר, הייתי אומר, למעשה, מי שעולה כאן לקורבן, זה הנזיר עצמו. אתה לא תיקח בן אדם ושתשרוף אותו חי לקורבן, זה כל תאוות השם של שנה, אבל אתה עושה דבר דומה. אתה שורף את שערותיו. כן, אתה לוקח את ראש מזרוע, ואתה מסיק אותו על האש השטח על צבח השלמים, זה אולי הדבר הדומה ביותר שיש לנו בתורה לקורבן אדם. כלומר, להקרבת, מעין הקרבת יצחק בהר המוריה על המזבח, אתה לוקח את שערותיו ומקריב אותם. זה דבר שחשוב להדגיש, שאנחנו כולנו מכירים את הסיפור הידוע. קראנו לנו בגמרא, זה מספר שמעון הצדיק על נזיר, על אדם שהיה עיניים טוב רואי וקבוצותיו. שם דורות, וסיפר, נסתכלתי במים, הוא פחז עליי, יצרי, הוא ביקש לתורדני מן העולם, אני חושב שכולם מכירים את הסיפור הזה, כן? אמרתי לו, רשע, מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? העבודה שעל גליך חל השמיים. ההבנה המקובלת לסיפור היא הבנה שמאוד לא ישרה בינה. היא הבנה, כן? היופי גורם ליצר החם, נכון? אז ממילא, הרועה שלנו הולך לכער את עצמו כדי שלא יהיה לו יצר. אם הוא יהיה מכוער, אז לא יהיה לו יצר. כן, זה דבר נורא. כן. יופי זה מתנת שמיים. כן, אדם לא יכול לזלזל מתנת שמיים. משום סוג, וגם לא ביופי. יופי תראו בכל המקרא, שבח בן שאנחנו רואים על איש, בן שאנחנו רואים על אישה. ובכל מקום שבח, שבח גדול. וממילא לא יעלה על הדעת שהאדם כדי להילחם ביצרו הרע יחייר את עצמו. אתה רוצה להילחם ביצרך הרע, תילחם ביצרך הרע. יש דרכים להילחם ביצר הרע ולא לעשות את זה על ידי כך שאדם יש לו יצר הרע לגנוב. זה לא סיבה שהוא יקצוץ את היד שלו או יעשה כל מיני כאלה דברים. זה לא דברים שיעלו לך. ולאדם יש לו יצר רע להסתכל בכל מיני סרטים, הוא מוצא לא סיבה שהוא ינקר את הכי. יש דרכים להילחם ביצר, וזאת לא הדרך של אדם לחייר את עצמו. מה שנאמר שם, רשע, אתה מתגאה בעולם שאינו שלך עבודה, שהגלכך לשמיים. כלומר, בשיער שלי, אומר הנזיר, הוא שיער באמת מאוד מאוד יפה. אבל את השער הזה ואת היופי הזה נתן לי הקדוש ברוך הוא, אז אני צריך להביא את השער הזה כקורבן השם. זה הדבר היפה שבי, אז את הדבר הזה אני צריך להביא כקורבן השם. זה כמו להביא ביקורים, להביא את הפרי היפה יותר, להביא אותו להשם. אז את השיער הוא מביא בעצם להשם, כן.
אני
גם
מציע
שבשל
צדם צמיחה ובשל נזיר, כי הוא רואה
צדם כולה,
יש
עצמו
מן היין.
נזיר מן היין,
זה
יין.
יצר הרע זה על ידי מניעה.
אתה צודק, ואנחנו עוד נדבר על המדרש הזה. אני חושב שיש הבדל גדול בלהזיר את עצמו מן היין ומסיים לכער את עצמו על ידי שקרח את עצמו. יין, באמת, מביא לכל מיני דברים. אדם לא צריך לשתות הרבה. נגיד כאן שהוא מזיר את עצמו מן היין, אז מגיע משאר הזירות ושאר הפרישות. אבל מן הראוי על כל אדם שלא ישתה יין בכמות בלתי מוגבלת, בגלל שמת הדבר הזה מביא להצרה ומביא לתוצאות רעות. אבל לא לשתות יין, זה שער הפרישות. לאדם לכהן את עצמו, להפוך את עצמו מיפה למכוער, לא נראה לנכון. ביסוד, כן.
רבי
יהושע והקדים
של
החומץ
ושל
יין,
והקדים של
הזהב,
זה נראה שם משהו...
בדיעבד, כשבן אדם מכוער, אז הוא יכול להסביר. בסדר, מה? כן, נו, אמרת שבא לבת הקיסר. זה לא, אני לא, 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 אני לא, זה לא, לא בא בחשבון שאדם יפה ישפוך על עצמו חומצה כדי לשפוך. זה לא, לא יודע, זה מחוץ למערכת המושגים שאני סיימן משוגל לחיות איתי. בשום פנות. יופי הוא ברכה, כי הוא איננו ברכה. בדיעבד, הקדוש ברוך הוא ברא את רבי יהושע המכוער, אז הוא אומר, יש לזה גם מעלות, והוא מחפש את הצדתו, ובהחלט כך צריך להיות. אבל לא שבן אדם יביא לידי המצב הזה, זה לא בא בחשבון. ובכן, לעניין שלנו, אני חוזר, כן, דיברנו על כמה דברים במשמעות של השיער. שהשיער באמת וכאן באמת זה בא לידי ביטוי שכאשר היא גילחה לו את שערו, זה כמובן גילוח שהוא בטומאה, אז הוא לא ידע כי השם שם מהם. כן, נזר אלוהב שהיה על ראשו, זה הדבר שנתן לו את הכוח, שנתן לו את העוצמה, וכאן השם שם מהם. והדבר הזה מחזיר אותנו קצת, שוב אני רוצה ללכת למשולש הזה ולהתייחס כרגע לקו הזה. ואני רוצה כרגע להתייחס לאחר הזה, נחליש אותו אולי בעוד צבע לעניין שלנו, לאחר הזה שאני רוצה כרגע להתייחס. אני רוצה להסביר את זה, לקחת אולי עוד נזיר במצב דומה, וזה יוסף. כן? לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחד. יוסף כנראה גדל כנזיר, וזוהי הסיבה גם שהוא מסלסל בשערו. שזוכר, מסלסל בשערו, זה מה שאני עוד לא הכוונה סתם אחד ששם שמן ויוסף לוריד, זה לא רוצה. אני מעריך שאביב גידל אותו כנזיר והוא מראה כל מה תסס ועולה אחד, אתם רואים? כל הזמן ככה, כמו החבר'ה, כן, כלומר, זה כל הזמן ככה, אני נזיר אלוהים, כן, בכור, כהן, נזיר, מושגים ידועים, פתונת, כלומר, יש שם כמה מושגים שיכולים להסביר את העניין הזה של נזיר, באמת כנבחר, כקדוש, ולקודקוד, נזיר אחד, בכור, כאשר איפשהו ליבי אומר לי, שאביו שמגדל אותו כנזיר איפשהו חש מכוח החלומות שיוסף כנראה, ואביו שמר את הדבר, כן, שיוסף איפשהו הולך להתגלגל לכל מיני דברים גדולים, ולך תדע איפה הוא יצטרך לעמוד ומה הוא יצטרך לעשות, ויום אחד הוא יצטרך שיעת הדשמה, והוא מגדל אותו כנזיר שנזר אל אבא. הוא מבין כנראה, זה אני חושב מה שעומד ביסוד ואביו שמר את הדבר, הוא מבין שהבחור הזה אולי הולך לגדולות, אבל הדרך, כשהולכים לגדולות, עובד לדרך כל מיני מקומות שדורשים הרבה מאוד שאתה נשמע. והוא מגדל אותו כנסת. ואני חושב שזה מה שבא לידי ביטוי במה שחזר ויאל, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, כן, ביקש לעשות שרה במה, הכוונה, כמובן, נשכב איתה במיטה, נגלית עליו דמות דיוקנו של אביו. אמר לו, רצונך שיכתבו אחריך על אבני החושן ויפקד שלך ביניהם, ונמנע, ולא עשה. מה נגלית עליו דמות דיוקנו של אביו? מה המשמעות? איפה זה? מכירים את הפירוש של הרב סבתא לעניין, כתב את זה באיזה מקום. פירוש נפלא ביותר, אבל לא מציאותי בכלל. כן, אבל פירוש נפלא ביותר, כן? סיפר שהוא אמר את זה פעם באיזשהו קיבוץ, כן? איזשהו קיבוץ חילוני. כן, היה עשי תיקונים שבו דומה לאביו, הדברים ידועים. לא היו להם אורות בבית, כן? הוא לא ידע איך הוא נראה. ופתאום, אחרי כמה שנים, אני יודע, הוא מסתכל על עצמו בבית של אשת פוטיפר, בטח הכל היה מלא מראות, נכון? הכל היה. הוא פתאום ראה דמות, והוא חשב שזה אבא שלו. וכשהוא היה דומה לו, הוא לא ידע שגם הוא נראה. הוא חשב שזה אבא שלו, מסתכל עליו. כשהם מסתכלים על הפרשי הגילאים, זה קצת פחות סביר. כן, כלומר, יוסף נולד ליעקב כשהיה בן 91, נהיה את הלבדות, יוקנו של אביב, טוב, לא יודע, לא נכנס. וזה, אבל זה עדיין לא מוריד את היופי ואת החן שבסיפור. לעניין שלנו, אולי הייתי הולך למקום אחר, לעניין שנגלית עליו דמות יוקנו של אביב, הייתי הולך לסיפור המקביל שהופיע לנו במסכת מנחות, ואני חושב כולם מכירים את הסיפור הזה, על אותו אדם שעבר שם כמה ימים ונהרות והלך לאיזושהי זונה ועלה על המיטה בקומה השביעית, ובאו ציציותיו ותפחו לו על פניו ופרש ממנו. מוכר, נכון? כן, אני מזכיר שגם השערות נקראות בשם ויקחני בציצית ראשי. כלומר, יש הדמיון הזה בין חוטי הציצית לבין השערות, וזה גם כן, אני מזכיר, את הציץ שנמצא על השיער, ואת הציצית שנמצאת כאן, ואת פתיל התחלת שיש על הציץ, ואת פתיל התחלת שיש בציצית, ואת הקשר בין זה לבין השיערות, ויוסף איננו לובש ציצית, אבל יש לו במקום זה השיערות, וכמו שההוא תפחו לו ציציותיו על פניו, איפשהו שערותיו של יוסף תפקות לו על פניו, ומזכירות דמות דיוקנו של אביו שכל כך הקפיד שבנו יוסף יהיה נזיר, ונמצא, ואמר, רגע, אני קדוש, אני לא יכול לעשות את המעשה הזה עם אשת פוטיפר. ואני רואה כאן את שמשון, כשמדרגל לגלילה, ובדיוק שמשון הגיע לגלילה, זה גם סיפור, וזה היה בנוסף שמגיע לדבר בזמנו. ואני רואה אותו באותו לילה, ושמשון ידע בדיוק לנו. כן, בואו נגיד, נראה לנו אולי במבט ראשון שגלילה בגדה בו, מסרה את סודו אחרי שהוא שמח עליה ואמר לה את הסוד והיא בגדה בו, זה קשקוש. בואו נגיד, שמשון כבר היה אחרי 3 ימים והוא ראה בדיוק מה היא עשתה עם הסוד, וכל מי שרואה שם את הסיפור רואה שזה הולך ומתחמם. אמר, מה היה התרגיל יום אחד קודם? תרגיל שיער ראשי עם המסכת, זה כבר היה קרוב, כן, זה כבר היה חם, נגיד כאן, כן, כלומר. וזה הולך ומתקרב שמשון ידע בדיוק לזה. טוב, הוא התאבה עליו, ואנשים עושים כאן. אדם שפתאום מונס איזה אישה, הוא יודע שבשביל תענוג של 2 דקות, לא יודע, הוא משלם אחר כך ב-12 שנות מאסר, ואנשים עושים את זה. כל מיני דברים, אנחנו שומעים היום על חמש שטויות שאנשים עושים, הימין והשמאל, זה אולי מדהים, אבל עובדה, אין אפוטרופוס לארץ. אין מה לעשות, אי אפשר לבוא חשבון עם הדברים האלה. והוא נכנע לגלילה והוא נכנע כאן ליצרו, אבל אני כמעט בא לי לדרוש את המדרש שביקש לשכב עם גלילה ונגלית עליו דמות דיוקנה של אמו. אמא זיהה אותו, אל תגלה איך תשאר. ושמשון עומד, כאן אימא, כאן דלילה, כאן אימא, כאן דלילה, כאן אימא, כאן דלילה, ומכריע דלילה. עשה. גם אדם, דווקא היינו מאוד מיודדים. אדם שהתחיל, אני לא עכשיו כאן לשמוע, אבל אדם שהתחיל כאיש חינוך חשוב ביותר, כן? כתב את אחד הנאומים החשובים ביותר בתולדותיה של האומה, נגיד כך. כן? תולדותיה של האומה המתחדשת, בואו נגיד, מאז שיבת ציון האחרונה, כתב את אחד הנאומים החשובים ביותר. אדם שהיה איש חינוך מוערך מאוד, יום אחד התגלגל למפלגה שמאלנית קיצונית עתידתית. ואני קצת רוצה לספר איך הוא התגלגל לשם. אני יכול להגיד שבסוף ימיו כבר עשה סיבוב קצת בחזרה, וכבר היה יהודי שאני יכול לשאול איתו קשרים מאוד מחזים, ושינק. והסיפור שלו היה כזה, אדם מפורשה מאוד. אני לא יודע מה היה אצלו בבית, אבל העובדה היא שהיו לו בן ובת. ושהבן שלו, הוא היה אדם חילוני. אבל אדם חילוני, ציוני, ערכי מאוד, הבן שלו חזר בתשובה והגיע לעולם הישיבות והחליט ללמוד תורה. הבת שלו התאהבה בערבית, הסלמה, והלכה לגור בחברון, יחד עם בעלה הערבי, חיה איתו עד, באושר עד היום הזה. לא יודע אם באושר, אבל חיים עד היום. הבן אדם היה קו. הבן, הבת, אחד בכיוון אחד. הוא הכריע בכיוון שלו. הלך עמוק, 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 שמאלה, מבחינה דתית, מבחינה לאומית ואנטי דתי ואנטי לאומי, והוא הגיע מהמקום של הציונות הערכית ביותר. והגיע ממש עד קרוב מאוד לתהום. אני אומר שוב, יכול להגיד עליו הרבה מילים לזכותו, אבל עדיין לפעמים הוא עומד בפני האדמה. ככה. חבר כנסת אחד, ואני זוכר את השניות האלה, את השניות שאני לא יכול לשכוח. זה היה הסכם אוסלו בית. יעבור או לא יעבור. השון הגדול לא היה אוסלו א', אלא אוסלו בית. ואז היה סיפור שנחקק חוקה מיוחדת ששני חברי כנסת יוכלו לפרוש כדי להקים מפלגה, ואיזשהו סיפור עם מכונית מיצובישי, ואני לא נכנס כרגע לכל העניין, סיפור נורא. כן, סיפור נורא. ואני זוכר את חברי כנסת, והייתה הכרעה, והיו 59 חברי כנסת כאן ו-59 חברי כנסת כאן. ואז פנו אליו, ומה הוא מצביע? וזה משה לגנה, בום, החליט להצביע בלדסק. חודש וחצי אחר כך נרצח ראש הממשלה. וזה חלק מהסיפור הזה לחלוטין. חלק מהסיפור הזה, חלק בלתי נפרד מהסיפור. זה היה בחד בתשרי, אור ליוד בית תשרי נרצח ראש הממשלה. התלבט לכאן, 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 הצביע. יש לך איזה רגעים כאלה שבהם אתה מכריע גורלה של אומה. הולך לכאן, הולך לכאן, הולך לכאן, הולך לכאן, ואיזה שהיא לא החליטה ברגע. זה עזר. והסכם אוסלו בית התקבל על חודו של הכל שלי. לעניין שלנו, הדבר הזה, שמשון עומד כאן בין אמו שתופסת בשערו ולא מוכן לעזוב, לבין אשתו שתופסת בשערו ורוצה לקצוץ. השאלה לאן ללכת, הוא מחליט. אבל בכל הסיפור הזה, שמשון הוא בן של אמו. אינני רואה איזשהו קשר בכל הסיפור הזה בין שמשון לבין אביו מנוח. וכאן מסתיים הסיפור. חזרו פלישתים, וינקו את עיניו, ויורידו אותה לשעתה, ויעשו לו אותה, והיא תוכל לבית השם. כאן מסתיים באופן טרגי מאוד הסיפור. סליחה! כאן הסיפור מתחיל! לא, כאן הוא מסתיים. כאן אנחנו מגיעים לפרק הבא. שני פלישתים נעסקו לסבוח זבע גדול אלוהים וצלחה ואמרו נתן אלוהינו בילדון ושמשון. מעמידים אותו שם בין העמוד. דברים שאנחנו עוד מדבר עליהם. אז הבית מלא אנשים ואנשים שם הכל סרדים פלישתים ולגג כשלושת אלפים איש ואישה רואים בשרוק שמשון ויקרא שמשון אל אדוני ויאמר אדוני אלוהים זוכרני נא וחזקני נא כפיים הזה האלוהים הפעם הזה האלוהים ירקמה נקם אחד משתי עיניים מפלישתים ויפרוד שמשון שני עמודי התווך אשר הבית נכון הרי ויסומך עליהם אחד מלו ואחד בשמאלו ויום שמשון תמות תפשי פלישתים ועד בכוח ויפול הבית הסרנים ועל העם אשר בו ויום מתים אשר מתמותו רבים אשר מתחת שמשון בלי שערות, בלי כלום, רק עם דבר אחד, מיכולת לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, לעזור לי. זה שמשון בן אביב. אבא שלא ידע כלום מהשער, רק ידע שאפשר להתפלל להתגלות ולזכות לה ולהבין את משמעות ההתגלות ואת הכוח שלה. כאן שמשון הוא בן של אמוך. הרגע הזה של התפילה, של ההתגלות, ושל האמירה, מות נמות כאלוהים רעים. זה לא יתקיים במנוח, זה יתקיים במנוח. ומכוח ההתגלות. ובקשת ההתגלות היא גם הייתה הנכונות לשלם את כל המחיר. לשלם את כל המחיר. והייתה התגלות, והייתה עוצמה, והייתה נקמה, והיה תשלום כל המחיר. מות נמות כאלוהים רעים. היו הרבה תקוות להם. ובסופו של דבר התקיים, כמו שאמר האבא, מכוח ההתגלות האחת, כשלא היה שום נשק ושום ציוד בידיו, ורק זוכרי נינה וחזקי נינה אך הפעם השם האלוהים.
Thank you.